תורת אלוהים נקודה אורגן. נספח 6. הבשרים האסורים לנוצרים. לא כל היצורים החיים נבראו להיות מזון. אמת זו מתבררת כאשר אנו בוחנים את ראשית האנושות בגן אדן. אדם, האדם הראשון, קיבל את המשימה לטפל בגן. איזה סוג של גן? הטקסט העברי המקורי אינו מציין במפורש, אך יש ראיות משכנעות לכך שהיה זה גן עצי פרי. ויתה יהוה אלוהים גן בעדן מקדם. ויצמח יהוה אלוהים מן האדמה, כל עץ נחמד למראה, וטוב למאכל. בראשית 2:15. אנו גם קוראים על תפקידו של אדם במתן שמות לבעלי החיים ובטיפול בהם, אך בשום מקום בכתובים לא נאמר שהם היו גם טובים למאכל כמו העצים. צריכת בעלי חיים בתוכניתו של אלוהים. אין פירוש הדבר שאכילת בשר אסורה על ידי אלוהים. לא הייתה, היינו מוצאים הוראה מפורשת על כך בכל הכתובים. עם זאת, הדבר מבהיר כי צריכת בשר בעלי חיים לא הייתה חלק מהתזונה האנושית מראשיתה. סיפוקו הראשוני של אלוהים עבור האדם בשלבים המוקדמים נראה מבוסס כולו על צמחים, תוך התגשת פירות וצמחייה אחרת. ההבחנה בין בעלי חיים תאורים לטמאים הופיעה לראשונה בימי נוח. בעוד שבשלב מסוים אלוהים התיר לאדם להרוג ולאכול בעלי חיים, נקבעו הבחנות ברורות בין בעלי חיים המתאימים למאכל לבין אלו שאינם. הבחנה זו משתמעת לראשונה בהוראות שניתנו לנוח לפני המבול. מכל הבהמה הטהורה תיקחה שבעה שבעה איש ואשתו, ומן הבהמה אשר לא טהורה היא שניים איש ואשתו. בראשית 7:2. ידם ובנה על בעלי חיים טהורים. העובדה שאלוהים לא הסביר לנוח כיצד להבחין בין בעלי חיים טהורים לטמאים, מרמזת כי ידע זה כבר היה טבוע באנושות, אולי מאז הבריאה עצמה. הכרה זו של בעלי חיים טהורים וטמאים משקפת סדר ותכלית אלוהיים רחבים יותר, בהם יצורים מסוימים נבחרו לתפקידים ייחודיים במסגרת טבעית ורוחנית. המשמעות המוקדמת של בעלי חיים טהורים, בהתבסס על השתלשלות האירועים בסיפור בראשית, ניתן להניח כי עד תקופת המבול, ההבחנה בין בעלי חיים טהורים לטמאים הייתה קשורה רק לקבלתם לקרבנות. מנחתו של אבל, שכללה את בכורות צאנו, מדגישה עיקרון זה. בטקסט העברי, הביטוי מבכורות צאנו משתמש במילה צן, המתייחסת לרוב לבעלי חיים מבויתים קטנים כמו כבשים ועזים. לכן, סביר מאוד להניח שהבל הקריב כבש או גדי צעיר מצאנו, בראשית 4:3-5. הקרבנות של נוח מבעלי חיים תאורים. באופן דומה, כאשר יצא נוח מן הטיבה, הוא בנה מזבח והקריב עולות להשם מבעלי החיים התאורים, אשר הוזכרו במפורש בהוראותיו של אלוהים לפני המבול, בראשית 8:20, בראשית 7:2. הדגשה מוקדמת זו על בעלי חיים טהורים, לקרבן מניחה את היסוד להבנת תפקידם הייחודי בעבודת האל ובתארת הברית. המילים העבריות טמא וטהור. המילים העבריות המשמשות לתיאור קטגוריות אלו, טהור וטמא, אינן מקריות, הן מחוברות עמוקות לרעיונות הקדושה וההפרדה לאשי. טומא, משמעות, לא טהור, טמא. שימוש, מתייחס לטומאה טקסית, מוסרית או פיזית. לרוב משוייך לבעלי חיים, חפצים או מעשים האסורים לאכילה או לעבודת השם. דוגמה, אך את זה לא תאכלו. טמאים הם לכם, ויקרא 11:4. טהור, משמעות נקי, טהור. שימוש, מתייחס לבעלי חיים, חפצים או אנשים המתאימים לאכילה, פולחן או פעילויות טקסיות. דוגמה, להבדיל בין הקודש ובין החול, ובין הטמא ובין הטהור, ויקרא 10:10. חוקי התזונה כבסיס לקדושה. מונחים אלה מהווים את הבסיס לחוקי התזונה של אלוהים, המפורטים מאוחר יותר ביקרא 11 ובדברים 14. פרקים אלו מציינים במפורש אילו בעלי חיים נחשבים טהורים, מותרים לאכילה, ואילו טמאים אסורים למאכל, כדי להבטיח שעם השם יישאר מובדל וקדוש. אזהרות השם מפני אכילת מאכלים טמאים. לאורך התנך, אלוהים מזהיר שוב ושוב את עמו מפני הפרת חוקי התזונה שלו. כמה פסוקים ספציפיים מגנים את צריכת בעלי חיים טמאים, ומדגישים כי מעשה זה נתפס כהתמרדות נגד מצוות אתם. העם המכעיסים אותי על פני תמיד, האוכלים בשר החזיר ופרק חמר אבותיהם בקרבם, ישעיהו 65:3-4, המתקדשים והמתארים אל הגנות אחר אחד בתוך, אוכלי בשר החזיר והשקץ והאחבר, יחדו יסופו, נאום יהואה, ישעיהו 66:17. תוכת השם והמשמעות הרוחנית. תוכות אלו מדגישות כי אכילת בשר טמא לא הייתה רק עניין תזונתי, אלא כישלון מוסרי ורוחני. המעשה של צריכת מאכלים אסורים במפורש שיקף חוסר ציות למצוות אלוהים והתנהגות של חוסר קדושה. ישוע ומאכלים טמאים. עם בואו של ישוע, עליית הנצרות וכתבי הברית החדשה, רבים החלו לשאול האם אלוהים כבר אינו מתעניין בציות לחוקיו, כולל חוקי המזון הטמא. בפועל, כמעט כל העולם הנוצרי אוכל כל מה שהוא רוצה. העובדות על ישוע וחוקי המזון. העובדה היא שאין נבואה בתנך שאומרת שהמשיח יבטל את חוקי המזון הטמא או כל חוק אחר מאת אביו, כפי שטוענים חלקם. ישוע בבירור שמר על מצוות האב בכל דבר, כולל בנקודה זו. אם ישוע היה אוכל חזיר, כפי שאנו יודעים שהוא אכל דג, לוקס 24, 41 עד 43, וטלה מתי 26, 17 עד 30, אז היה לנו לימוד ברור באמצעות דוגמה. אך אנו יודעים שזה לא היה המקרה. אין לנו כל אינדיקציה לכך שישוע ותלמידיו הפרו את ההוראות שניתנו על ידי אלוהים דרך נביאיו. טיעון שגוי, ישוע הקריז שכל המאכלים טהורים. מרקוס 7:1-23 מצוטט לעתים קרובות כהוכחה לכך שישוע ביטל את חוקי הקשרות בנוגע לבשר טמא. עם זאת, בדיקה מעמיקה של הטקסט מגלה כי פרשנות זו אינה מבוססת. הפסוק שמצוטט באופן שגוי אומר, כי לא ייכנס ללבו, כי אם לכבדו ויצא לאשר, ובזה תיהר את כל המאכלים, מרקוס 7:19. ההקשר. זה לא על חוקי הקשרות. ראשית, ההקשר של קטע זה אינו קשור כלל לחוקי הקשרות המתוארים בו יקרא, פרק 11. במקום זאת, מדובר בוויכוח בין ישוע לפרושים על מסורת יהודית שאינה קשורה לתורת המזון הקשר. הפרושים והסופרים הבחינו בכך שתלמידי ישוע לא קיימו את טקס נטילת הידיים, הליך טקסי הכולל שטיפת הידיים עם ברכה אשר נוהג עד היום בקרב הקהילה היהודית, במיוחד בחוגים האורתודוקסיים. המסר האמיתי של ישוע. דאגתם של הפרושים לא הייתה בנוגע לחוקי התזונה של אלוהים, אלא בנוגע לציות למסורת אנושית זו. בעיניהם, אי קיום הטקס היה בגדר תומעה. ישוע מקדיש חלק ניכר ממרקוס 7 ללמד שהתומעה האמיתית אינה נובעת ממנהגים חיצוניים, אלא ממצב הלב. הוא מדגיש כי תומעה רוחנית נובעת ממחשבות ומעשים חוטאים, ולא מאי שמירה על טקסים חיצוניים. פירוש נכון לפסוק במרקוס. כאשר ישוע מסביר שהמאכלים אינם מטמאים את האדם כי הם נכנסים למערכת העיכול ולא ללב, הוא אינו מתייחס לחוקי הקשרות, אלא למסורת של נטילת הידיים. תשומת הלב שלו ממוקדת בתואר הפנימי ולא בטקסים חיצוניים. בחינה מעמיקה יותר של מרקוס 7:19. מרקוס 7:19 לעתים קרובות מובן באופן שגוי בשל הערה סוגרית שלא קיימת במקור היווני, אשר נכתבה על ידי מוציאי לאור של כתבי הקודש, ובזה תיהר את כל המאכלים. בטקסט היווני, המשפט מופיע כך, הוטי אוק אייס פורייטי, אוטו אייס טן קרדיאן, אלה אייס טן קוויליאן, קאי אייס טון אפדרונה אקפורייטאי, קטרידזון פנטה טה ברומטה, שניתן לתרגם באופן מילולי, כי אינו נכנס ללבו, אלא לבטנו, ומשם יוצא לבית הכסה, מטהר את כל המאכלים. פירוש הגיוני יותר של דברי ישוע, לקרוא, משם יוצא לבית הכסה, מטהר את כל המאכלים, ולתרגם כ, ובזה, תיהר את כל המאכלים. זו מניפולציה מכוונת, שנועדה להתאים את הכתוב להשקפה אנטי-תורנית שמקודמת בבתי הספר לתיאולוגיה ובקרב מוציאי לאור של כתבי הקודש. הסבר הגיוני יותר הוא שכל המשפט מתאר את התהליך הפיזי של אכילה. מערכת העיכול קולטת מזון, מפרידה את החומרים המזינים שגוף האדם צריך, החלק הטהור, ואז מסלקת את הפסולת. הביטוי מתאר את כל המעכלים מתייחס ככל הנראה לתהליך הטבעי שבו הגוף מנצל את מה שטוב וזורק את השאר. סיכום על טיעון שגוי זה. מרקוס 7:1-23 אינו עוסק בביטול חוקי התזונה של אלוהים, אלא בדחיית מסורות אנושיות שמציבות דגש על טקסים חיצוניים במקום על טהרת הלב. ישוע לימד שהתומעה האמיתית נובעת מהלב ולא מאי שמירה על נטילת ידיים טקסית. הטענה כי ישוע הקריז שכל המאכלים טהורים היא פרשנות שגויה של הכתוב המבוססת על נטייה להתנגד לחוקי אלוהים הנצחיים. בקריאה קפדנית של ההקשר והשפה המקורית, ברור כי ישוע שמר על תורת משה ולא ביטל את חוקי המזון שניתנו על ידי אלוהים. טיון שגוי, בחזון, אלוהים אמר לשליח פטרוס שעכשיו מותר לנו לאכול את בשרם של כל בעלי החיים. רבים מצטים את חזונו של טרוס במעשה השליחים, 10, כהוכחה לכך שאלוהים ביטל את חוקי הקשרות הנוגעים לבעלי חיים טמאים. עם זאת, בדיקה מעמיקה של ההקשר והמטרה של החזון מראה כי לא הייתה לו שום כוונה לבטל את ההוראות על מאכלים טהורים וטמאים. החזון נועד ללמד את פטרוס לקבל גויים לתוך עם אלוהים ולא לשנות את חוקי התזונה שנתן אלוהים. חזון פטרוס ותכליתו. במעשה השליחים 10, פטרוס רואה חזון שבו יורדת מן השמיים סדין המכיל כל סוגי החיות, טהורות וטמאות, בליווי ציווי, שחוט ואכול. תגובתו של פטרוס ברורה, חלילה לי אדוני, כי מעולם לא אכלתי כל טמא ונבלה, מעשי השליחים, 10:14. תגובה זו משמעותית מכמה סיבות. אחת, ציותו של פטרוס לחוקי הקשרות. חזון זה מתרחש לאחר עלייתו של ישוע לשמיים והורדת רוח הקודש בחג השבועות. אם ישוע היה מבטל את חוקי הקשרות במהלך כהונתו, פטרוס, שהיה תלמיד קרוב של ישוע, היה מודע לכך ולא היה מתנגד בצורה כה חריפה. העובדה שפטרוס סירב לאכול בעלי חיים טמאים מוכיחה שהוא עדיין שמר על חוקי הקשרות ולא הבין שהם בוטלו. 2. המשמעות האמיתית של החזון. החזון חוזר על עצמו 3 פעמים, מה שמדגיש את חשיבותו, אך משמעותו האמיתית מתבהרת בפסוקים שלאחר מכן, כאשר פטרוס מבקר בביתו של קורנליוס, גוי. פטרוס עצמו מסביר את משמעות החזון. ויאמר אליהם, אתם יודעים, כי לא יפוי לאיש יהודי להתחביר אל נחרי, או לבוא אל ביתו. ויורני האלהים שלא אקרא לאיש טמא או נדף. מעשי השליחים, 10:28. החזון לא עסק כלל במזון, אלא היה מסר סמלי. אלוהים השתמש בדימוי של חיות טהורות וטמאות כדי ללמד את פטרוס שהמחיצות בין יהודים לגויים מוסרות, וכי כעת הגויים יכולים להתקבל אל תוך עם הברית של אלוהים. סתירות לוגיות בטענה שחוקי המאכלות הטמאות בוטלו. הטענה שחזונו של פטרוס ביטל את חוקי הקשרות מתעלמת מכמה נקודות קריטיות. 1. התנגדותו הראשונית של פטרוס. אם חוקי הקשרות כבר בוטלו, התנגדותו של פטרוס הייתה חסרת ההיגיון. דבריו משקפים את דבקותו המתמשכת בחוקים אלו, גם לאחר שנים של הליכה אחרי ישוע. 2. אין עדות בכתובים לביטול החוקים. בשום מקום במעשה השליחים, פרק 10, לא נאמר במפורש שחוקי הקשרות בוטלו. המיקוד כולו הוא על קבלת הגויים, ולא על הגדרה מחודשת של טהור וטמא. 3. השמליות של החזון. מטרתו של החזון ברורה ביישומו. כאשר פטרוס מבין שאלוהים אינו עושה אפליה, אלא מקבל אנשים מכל אומה אשר יראים אותו ועושים צדקה, מעשי השליחים, 10:34-35, ברור שהחזון עסק בהסרת דעות קדומות, ולא בביטול חוקי הקשרות. 4. סתירות בפרשנות. אם החזון היה עוסק בביטול חוקי הקשרות, הוא היה סותר את ההקשר הרחב יותר של ספר מעשי השליחים, שבו המאמינים היהודים, כולל פטרוס, המשיכו לשמור על מצוות התורה. בנוסף, החזון היה מאבד את כוחו השמאלי אם היה מפורש באופן מילולי, כיוון שאז הוא היה עוסק רק בפרקטיקות תזונה, ולא בנושא המשמעותי יותר של קבלת הגויים. סיכום על טיעון שגוי זה. חזונו של פטרוס במעשה השליחים, פרק 10, לא עסק באוכל, אלא באנשים. אלוהים השתמש בדימוי של חיות טהורות וטמאות כדי להעביר אמת רוחנית עמוקה יותר, שהבשורה מיועדת לכל העמים, וכי אין עוד להחשיב את הגויים כטמאים או כמודרים מעם האלוהים. לפרש חזון זה כהתבטלות חוקי הקשרות, זהו עיוות של ההקשר והמטרה של הקטע. ההוראות התזונתיות בתורה לא בוטלו. ההוראות התזונתיות שנתן אלוהים בו יקרא, פרק 11, נותרו ללא שינוי ולעולם לא היו מוקד החזון. מעשיו של פטרוס והסבריו מאשרים זאת. המסר האמיתי של החזון עוסק בהסרת מחיצות בין בני אדם, ולא בשינוי חוקי אלוהים הנצחיים. טיון שגוי. מועצת ירושלים קבעה שהגויים יכולים לאכול כל דבר, כל עוד זה לא נחנק ובדמו. האמת, מועצת ירושלים, מעשי השליחים, פרק 15, מתפרשת לעתים קרובות כמתן רשות לגויים להתעלם מרוב מצוות אלוהים ולהצמד רק לארבע דרישות בסיסיות. עם זאת, בחינה מעמיקה יותר מגלה כי המועצה לא נועדה לבטל את חוקי אלוהים עבור הגויים, אלא להקל על השתלבותם הראשונית בקהילות מסיחיות יהודיות. מה היה נושא מועצת ירושלים? השאלה העיקרית שנדונה במועצה הייתה האם על הגויים להתחייב באופן מלא לכל מצוות התורה. כולל המילה, לפני שתותר להם לשמוע את הבשורה ולהשתתף במפגשי הקהילות המשיחיות הראשונות. במשך מאות שנים, המסורת היהודית החזיקה בתפיסה שעל הגויים להיות שומרי תורה לחלוטין, כולל קבלת מצוות כמו שמירת השבת, חוקי הקשרות ומצוות נוספות, לפני שיהודי יכול היה להתחבר עמם בחופשיות. ראה מתי 10:5-6, יוחנן 4:9, מעשי השליחים 10:28. החלטת המועצה סימנה שינוי בכך שהכירה בכך שהגויים יכולים להתחיל את דרכם באמונה מבלי לציית לכל החוקים הללו באופן מיידי. ארבע דרישות ראשוניות להרמוניה. המועצה קבעה כי הגויים יכולים להשתתף בפגישות הקהילה כפי שהם בתנאי שימנעו מהדברים הבאים, מעשי השליחים 15:20. 1. מאכלים שנטמעו על ידי אלילים. הימנעות מצריכת מזון שהוקרב לאלילים, כיוון שעבודה זרה הייתה פוגענית מאוד עבור המאמינים היהודים. 2. תואבה מינית, הימנעות מעבירות מין, שהיו נפוצות מאוד בתרבויות האליליות. 3. בשר בעלי חיים שנחנקו, הימנעות מאכילת בעלי חיים שהומתו בדרך שאינה קשרה, כיוון שזה השאיר את דמם, דבר האסור בתורת אלוהים. 4. דם, הימנעות מאכילת דם, כיוון שהתורה אוסרת זאת, ויקרא 7:10-12. מה ההחלטה הזו לא אמרה? מגוחך לטעון כי ארבע דרישות אלו היו החוקים היחידים שעל הגויים לציית להם כדי לרצות את אלוהים ולזכות בישועה. האם לגויים מותר להפר את עשרת הדיברות? האם הם יכלו לעבוד אלוהים אחרים, לקחת את שם השם לשווה, לגנוב או לרצוח? כמובן שלא. מסקנה כזו הייתה סותרת את כל מה שהכתובים מלמדים על ציפיותיו של אלוהים לצדקה. נקודת התחלה, לא נקודת סיום. המועצה עסקה בצורך המיידי לאפשר לגויים להשתלב בקהילות המשיחיות יהודיות. ההנחה הייתה שהם יגדלו בהבנה ובציות לאורך זמן. מעשה השליחים 15:21, מספק הבהרה. החלטת המועצה מתבהרת במעשה השליחים 15:21. כי משה מעולם יש לו דורשים בכל עיר, וקוראים אותו בבתי הכנסת בכל שבת. פסוק זה מראה כי הגויים ימשיכו ללמוד את חוקי אלוהים, כאשר ישתתפו בבית הכנסת וישמעו את תורת משה. המועצה לא ביטלה את מצוות אלוהים, אלא קבעה גישה מעשית, שתאפשר לגויים להתחיל את דרכם באמונה מבלי להעמיס עליהם את כל החוקים בבת אחת. ההקשר מתוך תורתו של ישוע. ישוע עצמו הדגיש את חשיבות שמירת מצוות אלוהים. לדוגמה, במתי 19:17 ובלוקס 11:28 וכן לאורך כל הדרשה על ההר, מתי, פרקים 5-7, ישוע חיזק את הצורך לציית לחוקי אלוהים, כולל האיסורים על רצח, ניאוף, מצוות אהבת הזולת ועוד רבים אחרים. עקרונות אלו היו יסודיים ולא היו מתבטלים על ידי השליחים. סיכום על טיעון שגוי זה. מועצת ירושלים לא קבעה שהגויים יכולים לאכול כל דבר או להתעלם ממצוות אלוהים. היא טיפלה בסוגיה ספציפית. כיצד יוכלו הגויים להשתלב בקהילות המשיחיות יהודיות ללא דרישה מיידית לקיום כל מצוות התורה? ארבע הדרישות שנקבעו היו אמצעי מעשי לקידום שלום והרמוניה בין יהודים וגויים בקהילות משותפות. הציפייה הייתה ברורה. הגויים יעמיקו בהבנתם את חוקי אלוהים עם הזמן, דרך קריאת התורה בבתי הכנסת בכל שבת. לטעון אחרת זה לעוות את מטרת המועצה ולהתעלם מהמסר הרחב יותר של הכתובים. טיעון שגוי. השליח פולוס לימד שהמשיח ביטל את הצורך לציית לחוקי אלוהים כדי להיוושע. האמת, רבים ממנהיגי הנצרות, אם לא רובם, מלמדים באופן שגוי כי השליח פולוס התנגד לחוקי אלוהים והורה לגויים להתעלם ממצוותיו. חלקם אף טוענים כי שמירת מצוות אלוהים מסכנת את הישועה. פרשנות זו הובילה לבלבול תיאולוגי עמוק. מדוע פרשנות פולוס היא גישה שגויה? אנו מאמינים שאין צורך, ואף זהו דבר פוגע כלפי השם, להתאמץ להסביר את עמדתו של פולוס ביחס לחוק. פעולה כזו מרוממת את פולוס, שהוא בן אדם, לדרגה השווה או אף גבוהה יותר מהנביאים ומישוע עצמו. הגישה התיאולוגית הנכונה. במקום זאת, הגישה התיאולוגית הנכונה היא לבדוק האם הכתובים שקדמו לפולוס חזו או אישרו את הרעיון שמישהו יבוא לאחר ישוע וילמד מסר המבטל את חוקי אלוהים. אם נבואה כה חשובה אכן הייתה קיימת, היה לנו יסוד לקבל את תורתו של פולוס בעניין זה כהוראה אלוהית, והיה היגיון בכך שנשתדל להבינה ולחיות לפיה. היעדר נבואות על פולוס. המציאות היא שאין בכתובים שום נבואה על פולוס, או על כל דמות אחרת, המביאה מסר המבטל את חוקי אלוהים. הדמויות היחידות שמתוארות בנבואות התנ״ך ומופיעות בברית החדשה הן: 1. יוחנן המטביל, תפקידו כמבשר המשיח נובע ואושר על ידי ישוע, ישעיהו 40:3, מלאכי 3:1, מתי 11:14. 2. יהודה איש קריות, רמזים עקיפים נמצאים בתהילים 41:10 ותהילים 69:26. 3. יוסף הרמתי, ישעיהו 53:9, רומז בעקיפין עליו כמי שסיפק את מקום קבורתו של ישוע. אין נבואה על אדם מטרסוס. מעבר לדמויות אלו, אין שום נבואה על מישהו, ובוודאי לא על אדם מטרסוס, שישלח לבטל את מצוות אלוהים או ללמד כי גויים יכולים להיוושע ללא ציות לחוקיו הנצחיים. מה ניבא ישוע שיקרה אחרי עלייתו לשמיים? ישוע נתן נבואות רבות לגבי מה שיקרה לאחר כהונתו הארצית, כולל חורבן המקדש, מתי 24:2, רדיפת תלמידיו, יוחנן 15:20, מתי 10:22, התפשטות בשורת המלכות לכל הגויים, מתי 24:14. אין אזכור על שליח מטרסוס. אף על פי כן, אין באזכור שהחרב מתוך טרסוס, כלום את פאולוס, ניתנה לו סמכות ללמד דוקטרינה חדשה או סותרת בנוגע לישועה וציות. המבחן האמיתי של כתביו של פולוס. זה לא אומר שעלינו לדחות את כתבי פולוס או של פיטרוס, יוחנן או יעקב, אבל עלינו לגשת אל כתביהם בזהירות, ולבדוק כל פירוש לראות אם הוא עומד באותן עמדות יסודיות. התנ״ך, תורת האלוהים כמו שנגלתה על ידי נביאיו. 4 הבשורות, דברי ישוע ומעשיו, המראים איך הוא שמר את התורה. אם פירוש מסוים לא מתאים לכללים אלה, אין לקבל אותו כאמת. סיכום על טענה שגויה זו. הטענה שפולוס לימד שישוע ביטל את חוקי האלוהים, כולל חוקי המעקל, אינה נשענת על כתובי הקודש. אין שום נבואה המנבאת מסר כזה, וישוע עצמו שמר את התורה. לכן כל לימוד הטוען להיפך צריך להיבדק לאור הדבר הנצחי שנגלה על ידי האלוהים. תורתו של ישוע, במילים ובדוגמה. התלמיד האמיתי של המשיח מעצב את כל חייו על פי דרכו. הוא יבהיר שאם אנו אוהבים אותו, נציית לאב ולבן. זו אינה דרישה לבעלי לב חלש, אלא לאלו שעיניהם נשועות למלכות האלוהים, ומוכנים לעשות כל שנדרש כדי לזכות בחיי נצח, גם אם זה מביא התנגדות מחברים, הכנסייה והמשפחה. לסיום, המצוות שמוזנחות. המצוות בנוגע לשיער וזקן, ציצית, מילה, שבת, ובשרים אסורים, מתעלמות כמעט בכל העולם הנוצרי. ואלו שמסרבים ללכת אחרי ההמון ודי יתקלו ברדיפה. בדיוק כפי שישוע אמר לנו, מתי 5:10. הציות לאלוהים דורש אומץ, אך הגמול הוא נצחיות. הבשרים האסורים לפי תורת אלוהים. חוקי התזונה של אלוהים, כפי שהם מפורטים בתורה, מגדירים במפורש אילו בעלי חיים מותר לעמו לאכול ואילו עליהם להימנע מהם. הוראות אלו מדגישות קדושה, ציות והבדלות ממנהגים המתמאים. להלן רשימה מפורטת של הבשרים האסורים עם אזכורים מקראיים. 1. בעלי חיים יבשתיים שאינם מעלי גירה או שאין להם פרסות שסועות. בעלי חיים נחשבים תמאים אם חסרה להם אחת או שתיים מהתכונות הללו. דוגמאות לבעלי חיים אסורים. גמל, מעלה גירה, אך אין לו פרסות שסועות, ויקרא 11:4. סוס, אינו מעלה גירה ואין לו פרסות שסועות. חזיר, חזיר, יש לו פרסות שסועות, אך אינו מעלה גירה, ויקרא 11:7. 2. יצורים מימיים ללא סנפירים וקשקשים. רק דגים שיש להם גם סנפירים וגם קשקשים מותרים. יצורים שחסר להם אחד מהם נחשבים טמאים. דוגמאות ליצורים אסורים, שפמנון, חסר קשקשים, רקיחות, כולל סרימפס, סרטן, לובסטר וצדפות. צלופחים, חסרי סנפירים וקשקשים. דיונון ותמנון, אין להם סנפירים או קשקשים, ויקרא 11:9-12. 3 עופות דורסים, נבלות ועופות אסורים נוספים. התורה מציינת עופות מסוימים שאסור לאכול, בדרך כלל כאלה הקשורים להתנהגות טורפת או נבלות. דוגמאות לעופות אסורים, נשר, ויקרא 11:13, דיה, ויקרא 11:14, עורב, ויקרא 11:15, ינשוף, נץ, קורמורן ואחרים, ויקרא 11:16-19, 4 חרקים מעופפים הולכים על 4. באופן כללי, חרקים מעופפים נחשבים טמאים, אלא אם יש להם רגליים מפרקיות לקפיצה. דוגמאות לחרקים אסורים, זבובים, יתושים וחיפושיות. חגבים וארבה לעומת זאת מהווים יוצאי דופן ומותרים, ויקרא 11:20-23. 5. בעלי חיים הזוחלים על הקרקע. כל יצור המתקדם על בטנו או שיש לו רגליים מרובות וזוחל על הקרקע נחשב תמה. דוגמאות ליצורים אסורים, נחשים, לטאות, עכברים וחפרפרות, ויקרא 11:29-30 ו-11:41-42. 6. חיות מתות או נבלות. אפילו מבעלי חיים תאורים, כל פגר שמתו מעצמם או נטרפו על ידי טורפים אסור לאכילה. אזכורים מקראיים, ויקרא 11:39-40, שמות 22:30. 7. הרוואת מינים שונים. למרות שאינה נוגעת ישירות לתזונה, הרוואת מינים שונים אסורה, מה שמרמז על זהירות בתהליכי ייצור המזון. אזכור מקראי, ויקרא 9:19. סיכום. הוראות אלו מדגימות את רצונו של אלוהים שעמו יהיה מובדל, יכבד אותו אפילו בבחירות התזונתיות שלו. על ידי שמירה על חוקים אלו, חסידיו מגלים ציות וכבוד לקדושת מצוותיו. סדרה זו ועוד מחקרים רבים על תורת אלוהים זמינים באתר תורת אלוהים.org.